הרב בני לאו, שמואל א', פרק למד.
עזבנו בפרק הקודם, פרק כ"ט, את דוד בבוקר יוצא לארץ פלישתים, כשהפלישתים עולים לישראל למלחמה. אנחנו עוברים לפרק למד, ממשיכים עם דוד, עוד לא נמצאים בשדה המערכה של הגלבוע שיחכה לנו בפרק הבא. פרק למד הוא פרק שאולי חשוב מכל הפרקים לעמוד על אופיו של דוד כמי שיהפוך להיות לדוד מלך ישראל של כל הדורות כולם. לפרק הזה יש שני מוקדי משבר. המשבר הראשון זה כשהם חוזרים, הוא ואנשיו, חוזרים מהניסיון להילחם עם צבא פלישתים או לא להילחם, תלוי בפרשנות, כשהם חוזרים אל הבית, אל ציקלג, ופתאום הם מגלים שבזמן שהם לא היו, העמלקי פשט אל הנגב, פשט אל ציקלג, והעמלקי כדרכו לקח, שרף את העיר באש, לקח בשבי את הנשים מקטון ועד גדול. הם לא המיתו איש, לא בגלל שהם היו צמחונים, הם לא המיתו איש בגלל שהם עסקו בסחר בבני אדם, והם השתמשו באנשים האלה כדי להמשיך במסחרם. לקחו העמלקים את הנשים מקטון ועד גדול, ויצאו לדרכם אל המדבר. דוד מגיע עם אנשיו אל העיר שרופה באש, הנשים, הבנים, הבנות, כולם בשבי, ואז יש תיאור קשה מנסו, וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. סוג התיאורים שאתה לא יכול לעמוד בו, הבכי שאין לו סוף. ואז שתי נשי דוד נשבו, ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסקלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. בואו נעצור רגע פה, נראה את התמונה. עם שלם בוכה בכי מר על שבי נשותיו, ילדיו, על אובדן רכושו, הבית הרוס, הכל נגמר, הם חוזרים בבושת פנים אל אדמתם. העם מורד בו, העם מורד בו, רוצים לסכול אותו, על מה? על הכל. הם רוצים לסכול אותו על זה שהוא בכלל לקח אותם למלחמה שהיא לא שלהם. תחשבו, זה 600 אנשים משבטי ישראל, רובם, בטח חלק מהקרתי והפליטי, שהם צבא זר שנאסף עליו, אבל העם רוצה כולו, 600 איש, רוצה להתנפל, לסכול אותו באבנים, ובעיקר על בניו ועל בנותיו. ומה שנאמר פה, והתחזק דוד בהשם אלוהיו. הביטוי הזה, והתחזק דוד בהשם אלוהיו, זה ביטוי כל כך גדול. יש פה איזו אינטימיות של דוד שמדבר עם השם אלוהיו. זה דוד נעים זמירות ישראל. זה דוד שאומר, גם כי אלך בגי צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. שבטך, משענתך, המה ינחמוני. יש לדוד נקודת חוסן, יש לדוד נקודת עומק ואומץ, שגם ברגע הזה, שהוא בוכה על אובדן נשותיו, על אובדן ביתו, העם איתו, כולם בוכים עד אשר אין כוח לבכות, בתוך הבכי הזה יש נקודה אחת שלא נותנת לו להימס לגמרי. ובנקודה הזאת הוא מגיב, ויומר דוד אל אביתר הכהן, הגישה נא לי האפוד. ויגש אביתר את האפוד אל דוד. בואו נקשיב טוב טוב למילים. כשדוד פונה אל אביתר, הוא אומר, הגישה נא לי האפוד. אם אתם יכולים לדפדף לפרק י' ד' בפסוק י' ח', לשמוע את שאול בתוך הלחץ, הלחץ של המלחמה במכמס, הוא מבולבל לגמרי, והוא פונה אל אחיה, אחיה שמחזיק את האפוד, הגישה ארון האלוהים. הוא לא אומר הגישה נא בלשונו של דוד, הוא אומר הגישה בפקודה. ואז, תוך כדי זה שאחיה מביא את ארון האלוהים, כדי שיהיה בידי שאול לשאול בהשם, עד דיבר שאול אל הכהן, והמון אשר במחנה פלישתים הולך, הולך ורב, ויומר שאול אל הכהן, אסוף ידיך. איזה זלזול, איזה גסות. אצל דוד, דוד שואל בהשם לאמור, הרדוף אחרי הגדוד הזה? האשיגנו? והשם עונה לו. ויאמר לו, רדוף כי השג תשיג והצל תציל. מול הלא ענהו השם ביום ההוא, הנה יש תשובה. מול השקט שיש לשאול, שהשמיים נעצרים, אצל דוד יש השראה, יש התחזקות, יש עם מי לדבר, יש דיבור עם השם שעונה לו אל פנייתו המאוד מאוד עדינה. אני חושב שהמחבר של הספר שלנו, שמעמיד את השפה של שאול לעומת השפה של דוד, מבקש להגיד לנו שכדרך שאתה פונה, כך אתה מקבל. וככה, עם הרוח הזאת, דוד מצליח לאסוף את 600 הבוכים, 600 האנשים אשר איתו, והוא רודף בנחל הבשור עד שהוא מצליח עם 400 איש, 200 מפגרים, של 400 עוברים, ואז הוא מוצא איזה איש מצרי בשדה, מצליח להחיות אותו עם פלח דבלה, והאיש הזה מספר לו, עבד לאיש המלכי אני, חליתי 3 ימים, הנה המוסר המלכי אם אתם רוצים, ככה זה נראה אצל המלכי, הם אמנם לוקחים את האנשים והילדים בשבי, אבל הם לא באמת חסים על חיי אדם. כשהאיש, העבד המצרי, חלה ולא יכל להמשיך במאמץ של המרוץ, הם משליחים אותו ככלי אין חפץ בו. זהו המוסר העמלקי. דוד מצליח לרדת אל הפלישתים. הקרב הזה הוא כל כך מרהיב. ויקם דוד מהנשף עד הערב, לא נמלט מהם איש, כי עם 400 איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו. דוד מצליח להציל את כל אשר לקחו המלכים, כמובן גם את שתי נשיו, לא נעדר מן הקטון ועד הגדול, עד הבנים, עד הבנות מהשלל, הכל השיב דוד. איזה רגע ענק בתולדות מלחמותיו של דוד, שהוא נאבק עד כלות כדי להשיב את העם אשר איתו. זה השלב הראשון, אבל אז מגיע המבחן השני. המבחן השני הוא מבחן מאוד קשה. המבחן הפנימי של אותם אנשים אשר איתו תזכרו, 400 אנשים הצליחו לחצות איתו את נחל בשור, אבל 200 פיגרו מעבור בנחל והוא לא חיכה להם. ועכשיו הם חוזרים, והמשבר הפנימי זה למי מגיע השלל במלחמה. דוד מציל את הכל, דוד מחזיר את הכל וכמובן לוקח גם את כל מה שיש לעמלקי. ואז כשדוד חוזר, פתאום פסוק כף ב', ויען כל איש רע ובליעל, מאנשים אשר הלכו עם דוד ויאמרו, יען אשר לא הלכו עמי, לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו וינהגו וילכו. עכשיו, אני מציע לכל קציני החינוך, לכל קציני הצהל, להקשיב היטב היטב לפסוקים הבאים. כשהאנשים, אנשי בליעל, מבקשים לומר, מי שנלחם יקבל, מי שלא נלחם לא יקבל, אומר דוד, אצלנו בצבא יש מורשת אחרת. ויאמר דוד, לא תעשו כן אחי, את אשר נתן אדוני לנו, וישמור אותנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו, ומי ישמע לכם לדבר הזה? כי כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. הנה המוסר הצהלי הראשוני ממורשתו של דוד המלך. איך אומר לנו הפסוק? מהיום ההוא ומעלה וישימה לחוק ולמשפט לישראל עד היום הזה. כך אמור להתנהל צבא ישראלי. דוד פונה אל רגש האחווה של הלוחמים. הוא קורא להם אחי. זהו צבא של אחים. הוא ואנשיו באותו צד. אבל גם 200 האנשים שפיגרו בקרב הם מאותו צד שלנו. מי שנלחם ומי ששמר על הכלים כי הוא לא נלחם, שותף להצלחת הקרב. דוד מזכיר עוד דבר והוא החשוב מכל. לא כוחי ולא עוצם ידי נתן לי את החיל הזה. יש השם ששומר על ישראל כולו, ולכן דרכנו אינה דרכם של אנשי בליעל. אנחנו נחלק חלק בחלק. כולם שותפים כהיום הזה. המנהיגות הזאת של דוד היא מנהיגות שעומדת במבחן. ממש כנגד מנהיגותו של שאול. אתם זוכרים את שאול עם העמלקי? בפרק ט"ו אמר לו שמואל, לך והקית את עמלק והחרמתם את כל אשר לא תחמול, והמתה מאיש עד אישה מעולה לדיונק. מה ביצע שאול? ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצון, ולא אבו אחרימם. מה זה אומר? זה אומר ידינו חוללו את הנס הזה. אם אני לא מחרים, זה אומר שאני לוקח את זה לידיים שלי. ואז שאול אומר לשמואל, חטאתי כי עברתי את פי השם, כי יראתי את העם ואשמע בקולם. זוהי לא מנהיגות. אם דוד היה ירא כמו שאול, הוא היה שומע לקולם של אנשי בליעל, שבטח איימו עליו מאוד מאוד, אבל דוד לא. דוד עמד בנחישות מול החמדנות של אנשי הבליעל, ולא נתן להם להכתיב את הנורמה. דוד מתייצב כמנהיג וקובע את הנורמה שתהיה מקובלת בצבא ישראל. חלק כחלק, כי השם הוא הנותן לנו לעשות חיל. ככה דוד בפרק שלנו, פרק למד, קובע את עצמו כמלך ישראל. הכלל הזה, יחד עם האמונה שלו, יחד עם החוסן, להתגבר על המשבר, יהפוך את דוד למלך ישראל, וככה באמת נגמר הפרק. אחרי שדוד מחלק את השלל לכולם, הוא שולח בפסוק כפיו עוד מתנה לזקני יהודה, לאמור, הנה לכם ברכה משלל אויבי אדוני. בזה בעצם רומז דוד לשבט יהודה, שזה השבט שלו, אני לא חציתי את הקווים. נכון, היה ענן כבד על ראשי, היה ענן כבד שעברתי לצבא פלישתים. הנה, בבקשה, אני רוצה לחלק את השלל, ואז פסוק אפזיין, לבית אל, לרמת נגב, ליתיר, לערוער, לספמות, לאשתמוע, לרחה, לרחמיאלי, לקיני, לחורמה, לכל מקום אשר שם התהלך דוד עם אנשיו, בכולם, בכולם מקבלים את השלל, כי דוד מבקש לבשר לעם שהוא חוזר הביתה. ואת זה עוד נפגוש בפרקים הבאים.